שלום לכולם. זה כולם חדשות בעצם, נכון? בסדר גמור, ברוכות הבאות, שנה טובה, בהצלחה רבה לכולם. לי קוראים אבי טילמן, אני גר בערד. אני מגיע לפה פעם בשבוע, ללמוד אתכם. במשך השנה, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נלמד בעיקר דברים של המהר"ל מפראג. ועוד כל מיני דברי אמונה שמסתעפים מדבריו, קצת מהרב זצ"ל בעיקר, אבל דברי המהר"ל. בחודש אלול, בשבועות שיש לנו עכשיו, נעסוק בכמה דברים שקשורים לתקופה הזאת. אתם שמרו המון המון שיעורים בטח בתקופה הזאת על אלול, ויש סגנונות רבים. יש את הדברים של הרב זצ"ל על אלול, יש את דברים של המהר"ל, דברים של החסידות, יש המון סגנונות וכדאי לפגוש אותם. יש לפני ראש חודש אלול, כמו לפני כל ראש חודש, אז יש בסדר התפילה בשבת, מה שנקרא שבת מברכים. שבת לפני ראש חודש, חזן מכריז, ראש חודש, מר חשבן, יהיה ביום שני ושלישי, משהו כזה. כן, שאנשים ידעו באיזה יום ראש חודש. מכריזים על החודש. וסיפרה לי פעם איזה דודה מבוגרת מאוד אצלנו במשפחה שהיא גדלה בקהילה של יוצאי גרמניה, של יקים באנגליה, זה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, היא כבר ב-80, משהו כזה. אז היא סיפרה שכשהיא הייתה ילדה בכנסת שלהם, אז כשהיו מכריזים על ראש חודש אלול, כן, חודש, אלול, אז החזן היה מושך מאוד במילה הזאת, אלול. היא אמרה שבעזרת נשים כולם פרצו בבכי וקצת התעלפו. ככה היא סיפרה לי. יכול להיות שהגזימה, לא יודע, אבל היא בהחלט ביטאה שמתי שהיו מכריזים על חודש אלול, אז היה זעזוע גדול. ואנחנו, זה לא ככה היום, אנחנו לא רואים את זה בבתי כנסת. חודש אלול, יהיה ביום שישי, זה בסדר, וזה יום, יום שישי, בסדר. אז מה קרה? נתקעו הרגשות שלנו, החושים שלנו? אני לא חושב. אני חושב שההתנהגות הזאת, התגובה הזאת, שהיא תגובה רגשית חזקה, אני מניח שגם בעזרת גברים היה איזשהו זעזוע כזה, מתי שהכריזו שאלול מתחיל, זה יושב על איזשהו השקפת עולם מסוים. השקפת עולם שיש באמת. הגיע אלול, וחז"ל אומרים שזו התקופה של תשובה. מה שחז"ל דורשים, בואו חשבון. עשו חשבונו של עולם, אדם צריך לעשות את החשבון שלו. כמו בעל עסק שעושה חשבון של הוצאות והכנסות, רווחים והפסדים, סביב, לא יודע מה. שנת מס, הוא לא יודע מה, אז גם כל אדם מישראל, הוא מגיע לאלול, הוא צריך לבוא חשבון, איפה אני בזה, איפה אני בזה, ומי פגעתי, מה יש לי פה עוד להשלים, לתקן, להחזיר וכו'. זה חודש הרחמים והסליחות, זה הזמן של תשובה, תשובה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין חברותינו, נכון? אבל שאלה איך ניגשים לזה. הגישה הזאת, שמרומזת בסיפור הזה, זה גישה מאוד 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 יראתית, המון המון יראה, המון חשש, המון זעזור. כן, הרי מה זה ראשי תיבות? אלול. אני ודודי ודודי, נכון? זה מה שהגננת אמרה, זה באמת נכון, זה כתוב בספרים, אבל יש מי שדורש את זה, הוא אומר, אלול, ראשי תיבות, אוי לי ואבוי לי. אוי לי ואבוי לי, אני עושה חשבון, אני אומר, טוב, עשיתי ככה, דיברתי ככה, עשיתי זה, בזה בזלתי, בזה לא הקפדתי, בזה נפלתי, אוי לי ואבוי לי. כמו שזה איזה פחד גדול באלול. רואים את זה, רואים את זה בסיפורים, רואים את זה גם במאמרי חז"ל לפעמים, שאלול זה זמן מפחיד. המלך בשדה, נכון, ככה המלך בשדה, והוא רוצה לתפוס אותי, הוא רוצה להעניש אותי, רוצה לייסר אותי. יש איזה סגנון כזה. סגנון שיום הכיפורים זה היום הכי נוראי בשנה. כתוב, ימים נוראים, נכון? ימים נוראים. אבל מה זה ימים נוראים? מה זה נורא? זה שימו לב, בעברית שלנו נורא זה ביטוי שלילי. זה ממש נורא מה שאתה מספר, ממש נוראי. אבל בלשון חז"ל, בלשון המקרא, זה לא ככה. הימים הנוראים זה לא כי הם רעים, חס שלום, אלא זה ימים גדולים, ימים מרוממים. אל גדול ונורא, מה הקדוש ברוך הוא אל גדול ורע? לא, זה ימים נוראים, זה ימים גדולים, שאין כמותם בכל השנה. זה לא ימים רעים, הרי כתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל, כי יום הכיפורים הוא כתוב באב. מורה רבים להדגיש את סוגי הט"ו באב, וזה שהוא אחר. יום הכיפורים זה יום הכי טוב בשנה, למה זה יום הכי טוב? זה יום טוב. למה זה יום טוב? כי יש מחילה, יש כפרה, זה דבר נפלא. שואלים חז"ל בגמרא, איך נקיים עונג יום טוב ביום כיפור? אי אפשר לאכול ואי אפשר לשתות, אז איך נקיים את זה? אבל מה שמע מהשאלה? שביום הכיפורים צריך לקיים עונג יום טוב, צריך להיות בשמחה ותענוג. אז הראשונים אומרים שילבש כסות נקייה ומיטה מוצעת, שיסדר את הבית, יסדר את הספות, את המצעים, שיהיה עונג יום טוב. כי יום הכיפורים זה יום שמח. תשובה וכפרה זה מתנה גדולה מאוד שהשם נותן לנו. והיחס הזה של הפחד, של החשש, של היראה, יש לה מקום, אבל היא צריכה להיות לא מעבר, לא יותר מדי. כי אם אדם יפחד יותר מדי, אז מה יקרה לו? הוא יהיה כולו מזועזע מההבנות שלו, מהתיקון שהוא צריך לעשות וזה. הוא לא יצליח לעשות את זה. הוא יתייאש. כן? אם הוא יישב ככה, פותחים פנקס, חודש חודש אלול, מסתכלים אחורה, על כל השנה שעברה, ככה עם טוש אדום כזה נוראי, זה לא טוב, זה לא טוב, זה צריך תיקון, זה צריך לשפר, זה אני פה, אני נפלתי פה, זה. אתה עושה רשימה כזאת, מה זה עושה לך? זה לא עושה לך שמחה בכלל, זה מדכא אותך. וזה עלול לדכא אותך עד כדי ייאוש ונחזור בתשובה. טוב, אבל מה נעשה חז"ל? אבל אומרים לנו, בואו חשבון, אדם צריך לעשות חשבון נפש. כן? אנחנו מפרטים, ביום הכיפורים מפרטים את ההבנות, צריך להתוודות עליהן. אז איך אנחנו נמצא פה את האיזון הזה, שמצד שני כן לתקן את מה שהיה בעבר, להיות ער לו, לנסות לתקן, לשפר מה שאפשר. מצד שני, לא לשקוע בזה. כל הזמן להיות עם הגובה, עם השמחה של התשובה, עם הרוממות של התשובה. כן? צריך למצוא פה איזון. אז הרמב״ם, בהלכות תשובה, לא יודע אם ראיתם משם דברים, יש שם כמה דברים מאוד נפלאים ללמוד בתקופה הזאת, הרמב״ם בהלכות תשובה כותב שיש כמה שלבים בתשובה. יש מאוד מסודר הרמב״ם. אומר, קודם כל, עזיבת החטא. אם אדם נופל באיזה משהו באופן קבוע, הוא לא יודע, מה, עם לשון הרע, רכילות, איזה משהו, לא יודע, יש לו איזה משהו שהוא כל הזמן תקוע בזה. אומר הרמב״ם, אתה רוצה לעזור לזה בתשובה? אתה רוצה להתוודות על זה? אתה רוצה שהשם יחפר לך על זה? קודם כל תעזוב את החטא, עזיבה את החטא, תפסיק. תפסיק ברגע זה, תפסיק. כן, אחרת כל התשובה שלך זה לא, זה סתם זיוף. צריך לעזוב את החטא. אחרי זה יש חרטה. לא רק מעכשיו אני עושה את זה, אלא אני מתחרט שזה היה, מתחרט שעשיתי את זה. ויש קבלה לעתיד. קבלה להבא. מעכשיו והלאה, אני מתגבר, אני לא נופל. כן? זה החלקים שהרמב״ם מונה. יש לו עוד כמה פרטים שם. אני רוצה לדבר על החלק האחרון. והוא אומר, קודם כל צריך לעזוב את החטא. צריך להתחרט על החטא. כמובן, לקבל מכאן ולהבא. אבל הדגש הוא עזיבת החטא והחרטה והבידו. אבל הרב זצ"ל, נראה לי שהמהר"ל גם הולך באותו כיוון, הוא לוקח את העניין הזה של הקבלה להבא כמשהו מאוד מאוד משמעותי. כן? מאוד מרכזי, מאוד חשוב. נשמע מינורי, אבל הרב זצ"ל אומר, לא, תתחילו מהקבלה להבא. נגיע ללחת, נגיע לחרטה, לעזיבה, נגיע להכל. קודם כל מכאן והלאה. תראו, נקרא פה את הפסקה למעלה, זה פסקה מספר אורות התשובה, פרק י' ג', נקרא אותו עד הסוף, ואז קצת נקרא אותו יותר לאט. אם יש שאלות, אז לשאול. בסדר? זה לא... מותר לשאול ומומלץ לשאול. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. להבא. בתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו, אבל באותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן התקנת העבר. נקרא את המשפט הראשון. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. הרב זצ"ל למד את הלכות תשובה של הרמב"ם, בטוח. כן? הרב זצ"ל המליץ לכולם ללמוד את כל כתבי הרמב"ם. אז כנראה שהוא עשה את זה בעצמו לפני שהוא המליץ את זה. והוא אומר, נכון, יש הרבה חלקים לתשובה, אבל יסוד התשובה, עיקר התשובה, היא צריכה להיות מרוכזת בתיקון לאבא. מה זה יסוד? יסוד בעברית, יסודות. לבניין הזה יש יסודות. למה יש לו יסודות? איך יודעים יש לו יסודות טובים? מסתכלים. הבניין עומד טוב, זה אומר שיש לו יסודות איתנים, שיצקו אותם כמו שצריך, עשו יסודות כמו שצריך, זה בניין טוב. אם יש יסודות לא טובים, הבניין הוא יתחיל סדקים ויהיה רעוע. אם אתה רוצה שהתשובה שלך תהיה טובה, איתנה, אתה תרגיש אתה יודע מה? אני פה, אני בתהליך. אני מזדהה עם זה, אני מרגיש פה שאני מתקדם. כן? קובע יעדים, יש לי יותר, פחות, אבל אני מרגיש שאני עסוק בתשובה. בצורה טובה, מרוממת, יציבה, איתנה. אז צריך שהיסודות של התשובה יהיו בנויים היטב. כן? צריך שיסודות התשובה. כמו יש יסוד אחד, שאדם חושב שאם הוא פושע, אם הוא חטא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. הקדוש ברוך הוא מחפש אותו, רוצה להניש אותו. זה יסוד מאוד רעוע. כי הנביא אומר, לא אכפוץ במות המת, כי אם בישובו, מדרכו וחיה. השם רוצה את התשובה שלנו. אם הוא רוצה את התשובה, זה אומר שמדובר פה באנשים שחטאו. אז אדם שחוטא, שלא יחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אותם אני רוצה. גם את הצדיקים אני רוצה, אבל גם את מי שנפל אני רוצה. רוצה ש... ושב ורפנו, תשובו ותתרפו, תשתחררו מהפגמים האלה שעשיתם. כן? זה נגיד יסוד של תשובה, הוא מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה את התשובה שלנו, חפץ בתשובה שלנו. כן? אז היסוד פה, זה עוד אחד מהיסודות החשובים של התשובה, זה יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. אתה בא לתקן, כן? אתה בא לשפר, אתה בא לשוב, תתחיל מכאן לאבא. אל תסתכל אחורה בשלב א'. מה זה להסתכל אחורה? זה אשת לוט, נכון? אמרו לו לא להסתכל אחורה. כי מי שמסתכל אחורה, מה קורה לו? הוא מתאבן. אוי, אפשר לנציב מלך, המלך, אבל היא גם התאבנה. זהו, אתה משותק. אתה מביט אחורה בצורה כנה. מה, איפה אני? בדיבורים שלי, בזה. זהו, אני פשוטה, אני? לא, תשובה זה לא בשבילי. תשובה זה לצדיקות, זה לדתיות, זה... אני לא, זה לא בשבילי. אני? אותי? לא, לא. כל מאמרי חז"ל בעלי התשובה, זה נאמר לאנשים פחות גרועים ממני. אני הכי גרוע. ככה אדם עלול לחשוב. ומאיפה זה בא לו? מרצון כנה לבחון את עצמו. באמת, לבחון את עצמו, לפתוח את הפנקס הזה, ויראה איפה אני? איפה אני בזה? איפה אני בזה? איך התפילה שלי, איך הדיבור שלי, איך החברות שלי, איך אני מדברים? אז זה רצון טוב שיכול להביא לבדיוק הפוך, להביא לשיתוק וייאוש. אני לא יכול לשוב בתשובה, אני לא אצליח. אותי השם לא רוצה. כן? אז אומר הרב, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. מה זה תיקון של האבא? שאדם, לפני שהוא בא לתקן את החסרונות שלו, הוא צריך להוסיף. להוסיף קומה, להוסיף משהו, לקבל על עצמו משהו, כן? להתחזק במשהו, כן? אומר, מעכשיו, ברכת המזון זה... אין, ברכת המזון זה חבל הזמן, לא מפספסת את זה, שמה לב למילים, לא רצת לשום מקום, לא עושה דברים תוך כדי, כתוב בהלכה שברכת המזון זה כמו תפילת עמידה, כמו תפילת 18. שאסור איזה כל מיני... בתפילת 18 לא עושים ככה, לא מסמנים למישהו איפה זה. גם בברכת המזון. ברכת המזון, כמו תפילת עמידה. לא מפסיקים באמצע, לא מדברים באמצע, לא מסמנים כל מיני דברים. רצינים מאוד. אני יכול להגיד, טוב, ברכת המזון מעכשיו, לא מוותר. כן? זה זו דוגמה, יש הרבה הרבה דוגמאות. כן? מעכשיו כיבוד הורים, מעכשיו את דוג הסבתא, מעכשיו שים לב למה שהחבר עצמה, מעכשיו שמירת הלשון. שמירת הלשון זה א' ב'. א' ב' של, זה א' של א' של א' ב'. כן? יש המון 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 דברים לתקן. כשאנחנו היינו שור א', לפני שנולדתן, אני חושב, לפני המון המון שנים, אמר לנו הרב טאו, למדתי אצלו הרבה, זכינו, אז הוא אמר, כל ערב, לעשות חשבון נפש, על שמירת הלשון. על זה צריך כל הזמן לעשות שמירת הלשון. חשבון נפש, על שמירת הלשון. יש המון דברים, זה כל הזמן, כל הזמן. זה הצורה של האדם. איזה סוג של בן אדם, אם הוא מדבר על לשון הרע, זה משקף עולם פנימי מאוד נמוך. אם הוא נשמר, זה אומר שהעולם הפנימי שלו הוא חסון, חסין. לא מחפש את הרע, הוא לא מבליט את הרע, לא מתעסק איתו כל הזמן. כן? אז אומר הרב, אתם רוצים לשוב בתשובה, מה אתם עכשיו לוקחות מכאן לאבא? מה מוסיפים? כן? אתה כן משהו, שאדם לוקח משהו, דבר אחד, תפילה, חסד, שונה, משהו אחד, והוא מתאמץ עליו, כמו אריה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים. הוא כבר במקום אחר. הוא יכול עכשיו להסתכל אחורה ולראות את כל הדברים שטעונים שיפור ותיקון, להסתכל עליהם אחרת. הוא לא התייאש, הוא כבר חווה התרוממות, חווה הצלחה, חווה תיקון, שיפור. כן? הוא מסתכל אחורה, טוב, יש פה מה לתקן. יש פה מה לתקן, בלי בעלה, בלי ייאוש. מהרב מקום אחר בראות התשובה, שאדם צריך לזכור את החולשות שלו, לבדוק את האבונות שלו, בקורת רוח. איך עושים דבר כזה בקורת רוח? מה עושים בקורת רוח? לוקחים את הארון, יש מספיק קוסקוס, תרשום ספגטי, אורז, זה חסר. זה קורת רוח, אתה עושה ספירת מלאי על הארון יבשים בבית, זה בנחל. בקורת רוח. אומר הרב, אתה צריך להגיע למצב נפשי כזה, שגם שיש לך פגמים, דברים תקן, לא באדישות אתה ניגש אליי. אבל בנחל. אתה יודע שיש תיקון, אתה יודע שיש תשובה. איך אדם יכול להגיע למעמד כזה שהוא בקורת רוח בא, עשיתי, עביתי, עשיתי ככה, עשיתי ככה, תקן פה, תקן שם, איך? הוא צריך להיות כבר מתקדם, הוא צריך להיות כבר מתרומם, אפילו בדבר קטן. הוא צריך להיות בתנועה קדימה, ואז הוא יכול להביט אחורה ולראות מה הוא צריך לתקן. עד כאן אנחנו בסדר? אוקיי, אז בואו נקרא המשיך מה הרב אומר פה, סוף שורה ראשונה. הוא בתחילה. של תהליך הבירור, התשובה והתיקון, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, שלא יסתכל על העבר, לא יחשוב שהוא מעכב. למה? כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, זהו, ראש חודש אלול, מיד יפתוח את הפנקס האדום ולהתחיל לרשום את כל הפשלות, מה יקרה? הוא ימצא מניעות רבות, עיכובים, מניעות איפה? במוח שלו, בלב שלו, זה הוא מסנדל את עצמו. מקל בגלגלים, הוא שם לעצמו. ויהיו דרכי התשובה, ובכלל, קרבת השם, קשים לפניו. השם לא רוצה אותי, הוא לא חפץ בעבודה שלי, התשובה שהיא לא שווה כלום, כן? הוא תוקע לעצמו, הוא שם לעצמו קיר, והוא לא מתקדם. אבל, ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו מכאן ולאבא, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן תקנת העבר. ודאי שהוא צריך לתקן את מה שהוא נפל בו בעבר. צריך לתקן הכל, אם זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינו לבין חבריו, הכל צריך תיקון. אבל קודם כל להתקדם. קודם כל לתקן מכאן ולאבא. וזה סגולה, מובטח שאז יעזרו מן השמיים, תהיה לו סייעתא דשמיא גדולה. קודם כל, הוא לא יתייאש, הוא יאמין ביכולת שלו להיות יותר טוב. הוא יאמין בזכות שלו וברצון של השם שהוא ישוב בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, רוצה את מעשיי, רוצה את תשובתי, רוצה את הוידוי שלי. כן? זה מה שהרב אומר. עכשיו, אני רוצה שנראה משהו בדברי המהר"ל, שהוא נותן איזשהו דוגמה, כיוון, על התיקון של להבא. איך אדם יכול מעכשיו להוסיף משהו, להתקדם במשהו, איך זה מקרין על האישיות שלו, ואיך זה גם כבר מתחיל להקרין על כל מה שהוא צריך לתקן מהעבר. בסדר? יש פסוק בספר משלי אומר ככה. בספר משלי, בחסד ואמת יחופר אבון. מה פשט הפסוק? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה פשט הפסוק? יכול להגיד. נותנות לי את הרשות. בחסד ואמת יחופר אבון. כלומר, כפרת האבון היא תהיה על ידי חסד ואמת. אתה רוצה כפרת אבון? תעסוק בחסד ובאמת. מה זה חסד? זה גמילות חסדים. מה זה אמת? אמת, יש המפרשים הכוונה להיות איש אמת, להיות אדם ישר, דבר ביושרה, דבר דברי אמת. כן? ויש מי שאומר שאמת הכוונה שהוא עוסק בתורה. בתורה היא נקראת אמת. בסדר? אז בחסד על ידי חסד, ואמת על ידי דבקות באמת, יחופר אבון. מי שיש לו הבנות והוא רוצה כפרה, כן, אומר שלמה המלך, ודאי צריך לעשות וידוי וצריך לעשות בתשובה על הכל, אבל קודם כל יש פה איזה מסלול, מסלול מהיר, מסלול עוקף. אתה רוצה כפרת אבון? קדימה, על החסד או על האמת? להסתער קדימה. בסדר? מה זה מי שעושה חסד? מה זה חסד? ביטוי, גמילות חסדים. יש הבדל, אני לא יודע אם אתם מכירות את זה, יש הבדל בין צדיק לבין חסיד. נכון? ככה הרמח"ל במסילת ישרים מחלק, יש עוד מקומות בחז"ל, שצדיק זה מי שעושה כל מה שמוטל עליו. הלוואי על כולנו. לעשות כל מה שהתורה אומרת לך. זה הצדיק. אבל החסיד למעלה ממנו. כי חסיד מתחסד עם קונו. כך כתוב בפרקי אבות. כלומר, חסיד עושה יותר. עושה לפנים משורת הדין. שורת הדין זה האמת, זה התביעה של התורה. זה מה שצריך לעשות. הצדיק עושה את כל זה, ומדרגה מאוד עליונה. הלוואי לכולם. החסיד עושה את כל מה שהצדיק עושה, ועוד לפנים משורת הדין. כי מה זה גמילות חסדים? צדקה אני חייב לתת לו. כן? אבל לעשות עוד דברים למעבר למה שאני מחויב מהתורה, איפה זה כתוב? זה לא כתוב בתורה שצריך לעשות את זה. אז חז"ל אומרים, זה חסיד. שהוא לא רק עושה מה שהתורה מחייבת אותו, אלא הוא עושה לפנים משורת הדין. הוא מוסיף משלו. הוא מוותר יותר מממונו, יותר מזמנו, מכוחותיו. הוא נותן יותר. כן? מי שזה מישהו, תלמיד שהוא חלש בלימוד, רוצה לעזור לו וזה, חייב את זה, טוב, אתה לא חייב את זה. אתה עושה איתו חסד. כן? עושה איתו חסד. זה לא חובה. כן? הלוויית המת, זה חסד. ללכת להלוויה. שלא נלך להלוויה, אבל זה דוגמה של חסד. כן? יש עוד כל מיני רשימה של כל מיני גמילות חסדים שהתורה לא מחייבת אותך לעשות הכנסת קלה. רצון זה חסד. כן? לא כתוב בתורה שאני חייב שלום על הכנסת קלה. זה לא אומר שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב. שתדעו שמי שעוסקת בזה, מי שעוזרת לזוג להתחתן, אם זה בממון או כל דרך אחרת, זה גמילות חסדים, זה מדרגה של חסידות. כן? זה מדרגה אקסטר. אז אומר המהר"ל פה, רגע נקרא את זה, שמישהו גומל חסדים, הוא בעצם עושה הרבה מעבר למה שהוא נדרש. כן? הוא מוותר משלו לאחרים. נותן יותר ממה שהוא צריך. אז מכיוון שהוא מוותר משלו, ולא הולך לפי שורת הדין, אני צריך לתת לך, זה מה שאני צריך לתת לך. לא, אני נותן לך הרבה יותר. אני מוותר, אני לא מתקדק. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא בא ורואה את מצבו, את חרטאיו, את עוונותיו, אומר, אתה עושה לפנים משורת הדין, אתה לא מדקדק עם אנשים, אתה נותן חופשי, חופשי, מעבר למה שאתה מחויב, גם אני לא אדקדק איתך. מידה כנגד מידה. אני מבטר לך, אני מעלים עין. אני יודע שיש לך כל מיני חטאים ופגעים, כל מיני שצריך לתקן, עזוב, אתה בא גמילות חסדים, גם אני. אתה מתחסד, גם אני אתחסד. אני לא אלך איתך בשורת הדין, אלא אני מבטר. בסדר? זה פירוש ראשון שמהר"ל מביא, אחרי זה יביא משהו יותר עמוק. בואו נקרא את זה בפנים. בספר משלי בחסד ואמת יכופר אבון, שלמה המלך רצה לומר, כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד, איזה חסד? לכפר עוונותיו, ואין מדקדק עמו במה שעשה מן החטאים. כי כך היא המידה, שמי שעושה לפנים משורת הדין, זה הגומל חסדים, הוא לא מדקדק, הוא נותן חופשי, חופשי, נותן אקסטרה מעבר למה שהוא נדרש, אז עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין, מידה כנגד מידה. אז יוצא פה שיש פה מסלול עוקף. אדם רוצה כפרה חטאיו, שיעשה חסד. וכמו שהוא לא מדקדק ונותן חופשי חופשי, זה לא טוב, מה אני נדרש, אתה לא יודע מה, גבי העיר קבור, שיש פה אני וכל אחד מהקהילה, אתה לא תוכל מהשקל. יש סיטואציות כאלה, כל מיני תקנות של קהילה, ודורים כאלה. נכון, צריך לתת משק, אני נותן 500 שקל. אני לא מדקדק, לא, אני פה נותן משלי, זה בעל גמילות חסדים, כי הוא לא עושה בדיוק משהו נדרש, אלא לפני משורת הדין. לא שבוך הוא רואה שהוא כזה, אם המידע כנגד מידע, גם אני בא איתך באותו הכיוון. גם אני אתן לך הרבה מעבר למה שמגיע לך. לכן אני לא מדקדק, לא מסתכל עליו. אבל המהר"ל פה מרמז שזה לא שלם הדבר הזה. כי הוא לא אומר שהאדם הזה התנקה מההבנות שלו. אלא שהקדוש ברוך הוא לא מדקדק, לא מסתכל. מה שנקרא, מעלים עין. אז זו תשובה, זו כפרה, אבל היא לא שלמה. לפי ההסבר הזה. עכשיו הוא יסביר עוד משהו. כותב פה פסקה השנייה, אני מדלג אתכם. רבותינו ז"ל מפרשים הכתוב הזה, כי בעל גמילות חסדים ראוי לכפרת החטא. זה הכותב. לא רק שהקדוש ברוך הוא מוותר לו, ראוי הכוונה, הוא ראוי לציון לשבח. מגיע לו באמת הכפרה פה. זה הכוונה ראוי. ראוי זה באמת מגיע לו. זה לא שאני מעלים מים כי אתה כזה גומר חסדים, אלא מצד האמת, מישהו בעל גמילות חסדים, יש לו באופי שלו כבר כפרה. למה? אז פה צריך לנסות להבין מה זה בעל גמילות חסדים. אז זה שאדם נותן הרבה יותר ממה שהוא נדרש, זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לתת מעבר למה שאנחנו מחויבים. לפעמים אנחנו גם לא רוצים לתת מה שאנחנו חייבים. כן? לפעמים אנחנו ילדותיים. קחו ילד בן שנתיים וחצי. אפשר לנסות את זה? לתת לו חביסת שוקולד. אתה אומר לו, יוסי, קח את זה, תחלק את זה חצי חצי עם אחותך. כן, אז מה הוא עושה? שוקולד, הוריד איזה שביב מהפינה, זה בשבילך, זה בשבילך. עשינו חצי חצי, הוא משוכנע שזה חצי חצי. כן, הוא גם מרגיש, הוא גם נדיב שהוא נתן את הפינה של השוקולד. הוא בסדר? הוא בסדר גם. כי הוא בן שנתיים. כלומר, מה קורה לאדם בגיל שנתיים, שנתיים וחצי? עוד אין לו דעת, עוד אין לו בגרות. הוא עוד לא מבין. ולכן, מה מנחה אותו בחיים? הנטיות החומריות שלו. אני רוצה המון שוקולד, ולפי זה אני אנהל את המציאות. כן? הייתי לוקח כל עצמי, אמרו לעשות חצי חצי, אין בה, עשיתי חצי חצי. זה נראה לו חצי חצי. זה נראה, הוא גם מרגיש צדיק גדול שהוא נתן להם. כן? כי הנטיות החומריות הן אלה שמובילות את החיים שלו. הן אלה שמחליטות את ההחלטות שלו. אין לו דעת. בסדר? כשהאדם מתבגר, בגיל 12, 13, אפילו יותר, הוא מתחיל להבין מה זה באמת הוא, מה זה אחר, מה זה חצי חצי, מה זה שווה בשווה, הוא מתחיל להבין. ואז באמת הוא מבין שצריך לתת באמת חצי. כן? ככל שהוא מתבגר, עוד יותר, יכול להבין יותר מזה. לא רק שצריך לעשות חצי חצי באמת, אלא הוא מבין, מסוגל להבין, שהוא יכול אפילו לתת לשני יותר. והוא לא מפסיד מזה. הוא רק מרוויח מזה. הוא נותן לאחרים. כן? הילד הקטן, מתי הוא מרגיש שהוא חי? שהוא מושך אל עצמו. כן? הוא מוותר, הוא בוכה. אבל אם הכל אצלו, הוא מאוד שמח. ככל שאדם מתבגר, מתחיל להשתחרר. לא משועבד. הוא אמר כזה, לא אוכל שוקולד, מה קרה? אני לא יכול שוקולד. מה יקרה? אני לא יכול שוקולד, אבל תראה איך הם שמחים בזה. יש לו הרגשה, חוויה אחרת. לא חוויית האני, אלא חוויית הלתת. אדם שהוא נותן לאחרים, מזמנו, מכוחותיו, מסבלנותו, מהשוקולד שלו, כולנו עסוקים כל הזמן בסיטואציות שאפשר לתת. אם זה בתור במקול, אפשר לתת. אם זה לתת, לתת, לתת. בהמון המון סיטואציות, בחברה, במשפחה, בכל מקום. אדם שנותן, הוא מתחיל להשתחרר מהשיעבוד לנטיות החומריות שלו. יש לו נטיות חומריות, יש לו תאוות, יש לו יצרה, עד 120. זה קיים. אבל הם לא משתלטים עליו, והם לא מכוונים אותו. הם לא משפיעים על השיקול דעת שלו. כן? דוגמה פשוטה. כל מי ששומר שולחן ערוך, הוא כבר כזה במידה מסוימת. עוד לפני שהוא נותן לאחר. מה הכוונה? יש פה איזה אוכל מאוד טעים. אבל הוא לא קשר. הוא לא רוצה לאכול את זה. למה? זה הכי טעים בעולם, וזה בחינם, תאכל! מה פתאום? אדם כזה שאומר, זה לא קשר, אני לא אוכל את זה, כבר באישיות שלו רואים שהשיקול דעת שלו הוא קצת חירותי, קצת משוחרר. והוא זה שמחליט על הנטיות החומריות, על התאוות. ולא התאוות, מכתיבות לו את החיים. חז"ל אומרים, מסכת סוטה, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? אז אדם בוגר, יש לו דעת. יש לו בית דין, שדיינים בתוך המוח, שאומרים, זה אסור, זה מותר, זה פה, צריך שם. אופ, רוח שטות, נכנס לו רוח שטות, הדיינים הולכים, ומה יש לו? רוח שטות. אין לו שיקול דעת. אז מי יושב שם ומנהל את העניין? מי יושב בבית דין? המתיות החומריות שלו. אתה רוצה את זה, וזה טעים, וזה הכי נעים, ואם תאכל את זה, זה הכי חיים, ואם תפספס את זה, אתה מפספס הכל, ומשם אדם כבר חוטא ומתגלגל ומתדרדר. זה אדם שהוא שקוע בנטיות החומריות שלו. הוא ילד בן שנתיים. ילד בן שנתיים, עושה מה שטעים לו ונעים לו. כן? אדם בוגר, משתחרר מהשיעבוד, ואיך הדרך להשתחרר, אומר המהר"ל, חסד. כי כשאדם נותן לאחרים, נותן מכוחותיו, נותן משעות השינה שלו, נותן מהכסף שלו, נותן מהאוכל שלו, נותן אוזן קשבת, נותן פרגון, נותן מחמאה, הוא נותן לאחרים, הוא פחות משועבד לעצמו. פחות חי את עצמו. פחות אגוצנטרי, הוא פחות חומרי. הוא יותר רוחני, יותר משוחרר. כן? זה שני הצדדים. האם האדם הוא שקוע בחומריות, שזה אין כל חטאת, זה הביא אותו להמון המון עבירות, או שהוא משתחרר מזה. הדרך להשתחרר, חסד. כן? כי אדם שגומר חסד עם אחרים, זה אומר שהוא לא מרגיש שהוא צריך למשוך אליו את כל, את הכל ההנאות, את כל הכסף, את כל, את הכל לא, לצאת. כן? זו חוויה גדולה מאוד מאוד, הנתינה. כשאדם מתחיל לחוות נתינה, זה ממלא אותו מאוד. זכרון מנחם, הייתם במחנות האלה? אני לא זכיתי, זה לא היה שהייתי ילד. אבל יש המון דברים כאלה, המון. ואני פעם ראיתי פרוספקט של זה, זה נכון, זה איזה שבוע או שבועיים כזה, שכל חניך שיש לו מוגבלות, אז, נכון, זה, יש מדריך, מדריכה צמודים, אחד על אחד, ככה. אז רואים בפרוספקט שלהם, ואני אמרו לי שהמדריכים שלהם גם לא ישנים הרבה בלילה, ולא בדיוק מתפנקים שם, אלא באו לעבוד. אני לא יודע אם מקבלים שם בוכתות של כסף, לא נראה לי, אבל בפרוספקט רואים את החיוכים של החניכים, ויש שם המדריכים, והיה נדמה לי שהחיוכים של המדריכים יותר גדולים. הם עסוקים לגמרי בהתמסרות מוחלטת לילד, לילדה הזה, המובן הזה, לתת לו כמה שיותר טוב. זו חוויה אדירה של נתינה. שאדם, הוא נכנס לנתינה בצורה כזאת, זו רק דוגמה קיצונית, אבל יש דוגמאות קטנות גם בפנימייה, במדרשה, בכל פינה בחיים. אז זה חוויית חיים אחרת. זה ממלא אותו. הוא פחות עייף. פחות חושב על מה הוא הולך לאכול בארוחה הבאה. קדימה, בוא נעשה, בוא ניתן, בוא ניתן, בוא ניתן. כן? הנתינה זה לרומם את האדם. גמילות חסד זה לא ויתור. אתה לא מוותר על משהו, מוותר על זמן, על ממון. הפך, אתה רק צומח. אתה נהיה אדם הרבה 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 יותר גדול. כן? זה בסוגריים, כמובן. אמהות הן גומלות החסדים הגדולות ביותר בעולם. כי הנתינה שלהם, שהן נותנות לילדים, זה דבר אי אפשר לשער, אי אפשר ללמוד אותו. וזה סגור סוגריים. כן? כמו לא צריך ללכת להקים מפעל חסד כדי להיות בעל גמילות חסדים. יכול להיות בעל גמילות חסדים בחדר, במשפחה. בדודה הזקנה שאף אחד לא רוצה להתקשר. יש כאלה דודות. ולוקחים את זה כפרויקט. אני את הדודה הזאת מאמץ. מגיעים הביתה, לפני שאומרים, היה לי שבוע קשה, אני רוצה. שקנו דקניות, שיפרקו אותי, שיבשלו בי, לא, קודם כל, בסדר, יש במקום כל זה. קודם כל, מה אני עושה בשביל הבית? מה אני עושה בשביל אבא, בשביל אמא? זה לא רק הרגשה נעימה בחברה, במשפחה. זה אדם אחר. אדם שיש לו תודעת חסד. הוא מחפש איפה הוא יכול לתת. לא צריך להיות עשיר בשביל זה. דקה צריך להיות שיהיה לך כסף. חסד, חזל אומרים, חסד אפשר לעשות עם עשיר, עם עני, עם חי, עם מת. אבל אתה מת, אתה יכול לעשות חסד, חסד, כל אחד יכול לעשות חסד. חיוך זה חסד הרבה פעמים. אדם שהוא רוצה לתת לאחרים, הוא אדם אחר. הוא לא משועבד לנטיות החומריות שלו. בסדר? אז איך זה מביא כפרה? בחסד ואמת, יחופה רבון. איך זה יביא לי כפרה על האבונות? זה עושה אותי אדם מדהים, מצוין. אבל מה עם כל מה שאני צריך לתקן? צריך לעשות תשובה. זה אומר המהר"ל, שכמו שאמרנו קודם, למה אדם חוטא? אדם חוטא בגלל שהתאוות והנטיות החומריות שלו הן הקובעות אצלו את החיים, הן הכי דומיננטיות, הן מלפפות אותו, קוברות אותו ורודות בו. כאן בבוקר זה מה שמדריך אותו. איך אני אמלא את תאוותי. כן? מה טעים לי ומה נעים לי. זה מה שמדריך אותו בחיים. כן? זה צור קיצוני, אבל יש צערנו, יש דברים כאלה. אבל מי שעושה חסד, והוא לא רק עושה חסד פעם אחת, הוא בא לגמילות חסדים. יש לו תודעה לזה, באופי שלו. לא בבעלה, לא בלחץ, אבל הוא ער לזה. הוא ער. הנה, יצא לו מהכיתה, מה אפשר לעשות פה? חבות למזמן. מה הזאת, היא לא הגיעה לאורך הצהריים, נשים לה שניצל. כן? להיות בתודעה של נתינה, של עירות לסביבה, שכל כך קל לתת. זה כל כך קל. וכל מיני דברים, כל אחד תחשוב. אז הוא מתחיל תהליך של השתחררות מהשיעבוד לנטיות החומריות שלו. שהם אלה שגרמו לחטאים. הוא עוד לא מתקן את החטאים בפועל, הוא עוד לא מתוודא עליהם, הוא עוד לא מקבל לעתיד, הוא לא מתחרט, הוא עוד לא עסוק ממש בפרטי החטאים, אבל מה הגורם של החטאים? השיעבוד שלו לחומריות. ואם הוא בא על גמילות חסדים, הוא משתחרר מהשיעבוד לחומריות. הוא מתחיל להיות אדם אחר, הוא משתחרר לא מהחטאים, מהסיבה של החטאים, מהשורש שלהם. כן? הוא מתחיל להיות אדם, אומר המהר"ל, זך יותר. מה זה זך? זה נשמע כאילו שקוף. כן? יש לו חומריות זכה. הכוונה, לא שהוא הופך להיות מלאך או שקוף או לא יודע מה, הכוונה שהחומריות אצלו היא לא רודה בו, היא לא משתלטת, היא לא דומיננטית. יש לו גוף, אבל יש לו נפש וחופשייה. והיא זו שאומרת לגוף, עכשיו אתה תעשה את זה, תעזור לזה, תעשה פה, תעשה שם. כן? מי שולט? הצד החומרי שבאנו, הצד הנפשי, הרוחני שלנו. מי בעל הבית? מי ששקוע בחטאים, זאת אומרת שהצד החומרי הוא זה שקובע אצלו את הסדר יום. מישהו בא גמילות חסדים, הופך את זה. איך אני יכול להוריד? איך אני אצליח עוד שעה ביוממה לעזור למי, למה, למה? כן, לתת. זה אדם אחר. זה אדם שמשתחרר מסיבת החטאים שלי. כן? ועוד לא התחיל להתעסק. צריך ודאי לעשות וידוי וחרטה והכל. לפרוט את החטאים, זה חלק מהמצווה ביום כיפורי. אבל קודם כל, כמו שאמרנו ברב זצ"ל, לאבא. איך אני עושה לאבא? דוגמה אחת של המהר"ל פה, בעל גמילות חסדים. בואו נקרא את זה לפנים. רבותינו ז"ל מפרשים הכתוב הזה, ואני בעמודה הימנית באמצע. כי בעל גמילות חסדים ראוי מצד האמת, מצד האופי שלו לכפרת החטא. למה? כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור, שהוא מיטיב לאחרים. על מי אנחנו אומרים שהוא טוב? מי שמיטיב. נכון? הטוב והמיטיב, ככה אנחנו רואים, ברכת המזון. אם מישהו הוא לא מיטיב לאף אחד, נקרא לו שהוא אדם טוב? כן, יכול להיות שהוא אדם טוב, רק הוא לא מגלה את זה. אבל מה זה הטוב הגמור? זה בא לידי ביטוי, בהטבה. כן? מישהו עושה הרבה טוב ורוצה להיטיב עם אנשים, רוצה לעשות חסד עם אנשים, זה בן אדם טוב, אפשר לזהות. אז זה בעל גמילות חסדים. ולאדם כמו זה, שהוא מיטיב לאחרים, יש לו זכות ודקות החומרי. הכוונה שהחומריות שלו היא לא קוברת אותו. הוא אינו אדם חומרי גמור. כי החומר והאדם החומרי הוא אינו משפיע. הוא לא רוצה להשפיע לאף אחד אחר. רק הוא כל הזמן מקבל. החומרי מושך אליו. כן? שוחרר מהחומרי זה מה שנותן. יש לנו את זה אצלנו. הגוף שלנו הוא חומרי. הוא כל הזמן צורך. מזון, מנוחה, נוזלים, כל הזמן צריך. ואיזה צד אצלנו הוא לא מקבל, הוא משפיע? נשמה. נשמה משפיעה, היא לא צריכה כלום. משפיעה, משפיעה. כן? אז החומרי מקבל, ומי שמשתחרר מהחומרי הוא נותן. אתה רוצה להשתחרר מן החומרי? תיתן. אתה רוצה להשתחרר מהאבונות, מהנפילות? תיתן. חסד. לא צריך לחפש בחוץ חסדים. אנחנו מסובבים בסיטואציות שאפשר להיטיב ולגמור חסד אחד עם השנייה. כן. מה? קודם כל זה נכון. זה בן אדם לחברו, אבל יש פה עוד צד שלא הבאתי את זה, כי הפסוק אומר בחסד ואמת. אז אפשר להסביר שהחסד זה בן אדם לחברו, והדבקות באמת זה יהיה בן אדם למקום. אבל אמרה לא הסביר ככה בהמשך הדברים שלו בספר שם, אבל אם אולי אפשר להסביר ככה. כשאדם הוא חוטא, אז אמרנו מה סיבת החטאים, מה שורש החטאים, זה שהחומריות היא מתגברת עליו. כן? נטיות החומריות הן קובעות אצלו את הסדר יום. באיזה חטאים הוא חוטא אז? בכל סוגי חטאים, גם בינו לבין המקום. הוא לא צריך, הוא רוצה לשמור שבת, הוא רוצה לשמור כשרות, הוא רוצה איזה... זה בן אדם למקום. וגם שם החומרית אומרת לו, כן, כן, תעשה, תחיה את החיים שלך, אחרי אתה לא חי. אתה לא אוכל את זה, אתה לא חי. אתה לא בעיה עם שבת, אתה לא חי. עשית הכל. כן? אז הסיבה לחטאים היא לכל סוגי החטאים. החומריות שמשתלטת עלינו, הילדותיות הזאת, כמו ילד בן שנתיים, שהחומריות היא זו שקובעת אצלו את הכל, אני, היא גם מביאה את האדם לחטוא בן אדם לחברו, כן? משקר חבר שלו, גנוב אותו, רמה אותו, פגע בו, וגם ידרוך עליו כדי להרגיש יותר שווה, וגם בן אדם למקום. כי החומריות היא אומרת לך, תחיה, תחיה, זה מה שאתה רוצה. אז יכול להיות שהגמילות החסדים היא מרוממת את האדם בכלל מהסיבה הזאת של החטא, מהחומריות. אז היא גם אולי משחררת אותו, אולי מביאה לו כפרה גם על החטאים של בן אדם למקום. למרות שהפעולות שלו הן לא קשורות לקדוש ברוך הוא כרגע. אבל התוצאה שלהם שהוא משתחרר מהשעבוד לחומריות זה תיקון גם של השורש של החטאים בן אדם למקום. אפשר להסביר ככה, לא יודע, אף פעם לא חשבתי את זה, שאלה טובה, של כוח. בסדר? בוא נקרא עוד פסקה כאן, בצד ימין למטה. ודבר זה רמזו רבותינו ז"ל במה שאמרו, אין עם הארץ חסיד. כן? כי מה זה חסידות? זה לתת מעבר למה שאני נדרש. ומה זה עם הארץ? עם הארץ, בדרך כלל בחזה, זה אנשים שהעולם החומרי הוא המרכז של החיים שלהם. הם לאו דווקא רשעים. אבל הם ארציים, הם קשורים לדברים החומריים, וזה מה שמעניין אותם. כן? מסביר. כי עם הארץ, שהוא אדם חומרי, כל המושגי החומר, זה מה שקובע לו את כל החיים, כל הסדריות, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב אל אחר, הוא לא חושב על האחר. מישהו עם הארץ חומרי, הוא חושב רק על עצמו. כן? אז עם הארץ הוא לא יכול להיות חסיד, כי עם הארץ וחסיד זה שני דברים שונים. עם הארץ זה מישהו שהוא שקוע בעצמו, בצד החומרי שבו, וחסיד זה מישהו שהוא פחות שקוע בעצמו, אלא ער לאחרים ורוצה לתת לאחרים. כי עם הארץ שהוא אדם חומרי, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב אל אחר. מדוע? כי החומרי, כמו שאמרנו, האדם החומרי הוא מקבל ואינו משפיע לאחר. ולכך, בעלי גומלי חסדים שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים, אינו חומרי, אלא רק יש לו זכות החומר. בשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא אשר עם חיתות החומרי. לעומת ההסבר הראשון שהמהר"ל אומר שטוב, אתה עושה חסד, אתה מוותר לאנשים, גם אני הבאתי, אני לא מדקדק איתך. הקדוש ברוך הוא מבטא, מוכל על העוונות. פה זה משהו הרבה יותר עמוק, זה איזשהו כפרה הרבה יותר עמוקה. כי האדם הזה, בפעולות שלו, מחפר על החטאים שלו, מזכך את עצמו מסיבת החטא. כן, זו תשובה הרבה יותר עמוקה. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יוותר לנו. אנחנו רוצים כפרה בזכות, לא בחסד. אז איך עושים את זה בזכות? שאדם גומל חסדים, זו דוגמה אחת. שאדם גומל חסדים, עובר תהליך, הוא משתנה. כן? רואים את זה. אנשים שיש להם מפעלי חסד, אתה יכול להשתומם מכמות האנרגיות שיש להם, ומה שהם מספיקים ביום, וכמה שהם לא עייפים ולא חושבים על הסנדוויץ' הבא שלהם, מה שהם, יש להם גוף, הם מרים לזה. אבל הם יעבדו עד שהם פשוט, עד שהם ירדמו, מרוב שהם מתמלאים התרוממות. זו חוויה נפלאה, לתת, לתת, לתת. כן? אבל אני צריך שתפר בזה, כן? אבל לא צריך להתרחק, לא צריך להקים מפעל חסד, לא צריך להציל את כל העולם כדי להיות בעל גמילות חסדים. היה, נסיים בסיפור, היה דוגמה של נתינה. לפני בערך 30 שנה, אז נפלה החומה בין ברלין המערבית והמזרחית, אצלנו זה כבר שיעור היסטוריה, אצלנו זה היה אקטואליה, אבל מה שנקרא רוסיה הקומוניסטית התרסקה, והייתה הזדמנות להוציא משם מאות אלפים ואולי אפילו מיליונים של יהודים. והיה חשש גדול מאוד שרוסיה הקומוניסטית תתאושש ותסגור את השערים, ולא יוכלו לצאת. זה היה בעלה להוציא משם יהודים כמה שיותר מהר. אז התחילו מה שנקרא רכבות אוויריות. כן, מטוסים, ממש 3-4 מטוסים בשעה. כן, רוסיה זה בערך 4 שעות טיסה, כל הזמן 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בפסיקה של גדולי ישראל, צריך להציל אנשים. אבל היו שם כל מיני אנשים שאמרו, טוב, אנחנו רוצים לעלות, אבל יש לנו עבודה, יש לנו עסקים, יש לנו פה נכסים, צריכים למכור את הדירה, כל מיני דברים כאלה. אז אמרו, בסדר, אז נעשה עליית הנוער. עליית הנוער זה מושג שהיה גם בקום המדינה. שולחים את הילדים קודם, וההורים יגיעו אחר כך. מה זה נוער ברוסיה? גיל 8-9 זה כבר נוער ברוסיה. ככה זה המנטליות שם. גיל 8-9 מסתברים לבד, זה נוער. ומתי ההורים יגיעו? שנה, שנתיים, חלק יגיעו אחרי 3 שנים. כמו שילדים, בני נוער מברית המועצות, עשרות אלפים שהגיעו לפה בלי הורים, פשוט ההורים שלהם כמה שנים אחרי זה. והם נוחתים במאות ביממה, בשדה התעופה. מה עושים איתם שמגיעים לשדה התעופה? צריך לאמץ אותם, צריך לשלוח אותם, מי שיכול לקלוט אותם. פנימיות, קיבוצים, משקים, משהו, כל מיני גופים במדינה שיכולים לקלוט ילדים. טוב, אז לאיזה מוסדות ישלחו אותם? ישלחו אותם לקיבוץ דתי, קיבוץ של השומר הצעיר, למקומות חרדיים. לאיפה נשלח אותם? אף אחד לא עשה תוכנית בתחום. איזה אוטובוס היה בשדה תעופה, אוטובוס שנוסע לקיבוץ של שומר צעיר, אוטובוס שנוסע לכפר חבר, דחפו ילדים, מילאו אוטובוס שלחו. ככה עבדו, לא הייתה תוכנית מסודרת. היה יהודי אחד, חסיד קרלין, שקלט את הסיטואציה מאוד מהר, והוא הבין שאת הילדים האלה, למקום שאליו ישלחו אותם, זה הולך להטביע את כל העולם שלהם, את כל האופי שלהם. איזה סוג של יהודים הם הולכים להיות? אם הם מגיעים לאולפנת כפר פינס, או אמנה, כפר סבא, עכשיו אני זוכר ששלחו ילדות, או אנשים יגיעו למקום שלא שומר שבת, לא שומר כשרות, כן? הרוסים הם מאוד צייטנים, ההורים אמרו להם, תגיעו לצרת, תעשו בדיוק מה שאומרים לכם. אז הם יעשו מה שיגידו להם, יגידו להם יניח תפילין, יניחו תפילין, יגידו להם חייל שבת, יניחו תפילין שבת. אז החסיד קרלן הזה, נראה לי וייס, משהו וייס, שהוא איש מעשה. עסקן של איש עסקים כזה בחסידות קרלן, הוא קלט את הסיטואציה, והוא הגיע לנמל התעופה, והוא היה שם, אני חושב, למעלה מחודשיים, בשדה התעופה. כל מה שעניין אותו, זה לקחת כמה שיותר ילדים וילדות שישלחו למוסד שנקרא דתי. הקיבוץ הדתי, התיכון הדתי, משהו שנקרא דתי. הוא לא יכול להביא 50,000 ילדים לחסידות קרלן. כן? לא משנה, כל דבר, כל עוד זה דתי ולא משהו אחר, הוא ככה הוא עבד. עבד שיטתי. הוא חי על ספסלים, וניהל את הדבר הזה, זה טרום פלאפונים. זה טלפונים ציבוריים, לא שבת, לא חול, לא חג, לא אשתו, לא סרט הילדים שלו, שום דבר, מסר את הנפש על הדבר הזה, ובקושי ישן. בוודאי הוא לא אכל כמו שצריך, והוא היה, ככה מתארים, זה משהו לא נורמלי. אנשים התלוננו עליו, אצל הרב קניאבסקי, כמו שהוא לא מתפלל במניין, ומתפלל לפעמים מניח תפילין לדקה כל קריאת שמע, וזה, הוא לא עושה שבת כמו שצריך, הרב קניאבסקי אמר לו, אתה תמשיך מה שאתה עושה, תמשיך מה שאתה עושה. כן? כל העסקים שלו, כל, הוא איבד הכל, אין לך אפילו פלאפון, נהל את העסקים שלו, הפסדים אדירים. הוא לא ראה את זה ממטר. כל מה שעניין אותו, זה פשוט הצלת נפשות. הצלת נפשות. זה דוגמה, אני פשוט מאוד אוהב את הסיפור הזה, צריך לפרסם אותו. כמה שיותר. זה דוגמה של אדם, הוא לא אין לו שום רווח, ודאי לא כלכלי עושה את העסקים שלו. אין לו רווח לחסידות שלו, שום דבר. יש פה אנשים מעם ישראל, והוא עשה איתם, עם הרבה מהם, את החסד, אולי עם המשמעותיים ביותר שהם זכו לו. זכו לו לראות את ישראל, את החסד גדול. ושהוא שם אותם על האוטובוס הנכון, זה פלא אדיר. הוא היה מארגן אוטובוסים. הוא היה מתקשר לאיזה קיבוץ דתי, מילאתי שתי אוטובוסים, אני שואל לכם, אין לנו מקום, האוטובוסים כבר יצאו להתראות. ככה, הוא קבע לאנשים כמה, כל אחד אמר כמה מסוגל להכיל. הוא כבר שלח לי כמה וכמה. כן? 24/7, ככה בשדה התעופה. הוא חי את זה. טוב, אחרי סוף סוף טוב, שהוא נורא התעשר, כל הסגים דשו, אני לא יודע. אבל בעל גמילות חסדים ודאי, אבל אנחנו לא צריכים להגיע עד לשם בשביל זה. בעל גמילות חסדים זה תודעה שחסד זה מסביבנו. וכל אחת עם החברות שלה, עם המשפחה שלה, יש מה לעשות בדבר הזה. אז נסכם בשתי משפטים. רב זצ"ל אומר שאם אנחנו נבחן את ההבנות שלנו, את הפגמים שלנו, ונתחיל את התשובה מזה, אנחנו עלולים לבוא לשיתוק, לייאוש. ולא נצליח להתקדם. ועם הרצון הגדול מאוד לתקן הכל, יקרה לנו בדיוק הפוך, וזה מקל בגלגלים, ולא נצליח לעשות תשובה. אלא, איך אדם יבוא לתשובה שמחה, מרוממת, מתקדמת, יציבה, עם יסודות טובים? לאבא. להסתכל לאבא, מעכשיו התפילה, הדיבור, כל אחת עם העניין שלה, מעכשיו זה, להילחם עליו כמו אריה, לא לוותר על זה. אחרי זה מגיעים עוד שנה ליום כיפור, אתה מגיע אחרת. אתה מגיע אחרת, אתה מרגיש שאתה אדם אחר. אתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, שהתשובה שלך לא שווה כלום, שאתה כולך פושע, לא, אתה לא מרגיש. אתה מרגיש חיובי. אז אפשר לבוא, לראות, לפתוח, בואו חשבון, לראות מה שצריך לעשות. הדוגמה של המהר"ל זה בעניין של חסדים. זה יכול להיות בכל דבר. כל דבר שאנחנו מרגישות שאפשר להסתפר בו, לקחת עליו איזה נושא, נסתער עליו באלול, מגיעים לימים הנוראים שהם ימים שמחים, בצורה אחרת לגמרי. ברכת השם עליכם, המשך שבוע טוב לכם, תודה רבה.